גם כן תרבות.
מכאן אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הפרופסור אריאל לוין, חתן פרס ישראל לבלשנות, מי שכיהן כראש החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית, הלך לעולמו והוא בן 85, הוא היה מהחוקרים החשובים של הלשון הערבית ושל תולדותיה, הוא שימש גם כיושב ראש הוועדה לכתיבת תוכנית הלימודים בערבית לבתי הספר. הוא היה נשוי לגייל קפלן, מי שהייתה אחייניתו של אליהו לנקין, מפקד האונייה על תלנה, היא עצמה שימשה כמנהלת מחלקה בספרייה הלאומית. שני בניו, אנשי משפטים, אחד מהם שר המשפטים המכהן יריב לוין. על תרומתו והשפעתו על ידיעת השפה הערבית של כולנו, נמצא איתנו עכשיו הפרופסור יוחנן פרידמן, גם הוא מהחוג לשפה וספרות ערבית, גם בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר.
תודה רבה, בוקר טוב.
נחמה רבה מאיתנו.
תודה. היה ידיד נפש שלי, ואני מודה לך על ההשתתפות בצערי.
לא רק קולגות, גם כמו אחים, נכון?
נכון. לאיש מאיתנו לא היה אח, אז אימצנו זה את זה.
לא היה לאף אחד מכם אח, אימצתם האחד את השני. מתי התחילה החברות ביניכם?
שנינו התחלנו ללמוד באוניברסיטה העברית במחצית שנות ה-50, בדיוק. אני ב-1956 ואריה לוין ב-1957. למדנו יחד, ואחר כך היינו חברים באותו החוג, ושיתפנו פעולה בהרבה עניינים, אם כי תחומי ההתמחות שלנו לא היו זהים. אריה לוין התמחה, כמו שאמרת בפתיח, בתולדות הלשון הערבית, והוא תרם תרומה מיוחדת בשני תחומים שקשורים זה לזה, אבל בכל זאת אינם זהים. התחום הראשון היה הניתוח של המחשבה הדקדוקית הערבית בתקופה הקלאסית של תולדות השפה והאסלאם. הקהל הרחב איננו מודע, נכון, אולי לכך שהמלומדים הערבים בימי הביניים הקדישו מאמץ עצום לחקר לשונם, לחקר ספרותם, לחקר המורפולוגיה והתחביר, לחקר הרטוריקה, וזה מקצוע עתיר ספרות בתולדות הספרות הערבית. ואריה לוין תרם כאן תרומה מאוד משמעותית לבירור המונחים שהמלומדים האלה משתמשים בהם, וזה הרבה פעמים ממש דרוש כדי להבין את הטקסט לאשורו. התחום השני שהוא התמחה בו היה הדיאלקטולוגיה, כלומר ההתפתחות של הדיאלקטים הערביים, שהם, כפי שרבים יודעים, שונים מאוד מהשפה הספרותית. יש לו ספר על בגדוק הלהג הערבי של ירושלים, ויש לו הרבה מאמרים שנוגעים לדיאלקטים השונים, בעיקר בארץ. עכשיו, כל המחקרים האלה נתנו לו מעמד בינלאומי ולאומי איתן. הוא זכה בפרס ישראל ב-2010, והוא נחשב לחוקר מוביל בשני התחומים שהזכרתי, גם בארץ וגם בעולם.
אתה יודע לומר מה משך אותו אי אז באמצע שנות ה-50 דווקא לצלול אל תוך עולם הערבית?
תראה, לגבי החשיבות של התחום לא צריך להכביר מילים. אנחנו כנראה אמורים לדעת את התרבות של האזור שבו אנחנו חיים. אבל אם אנחנו נרד לרמה האישית, ההחלטה של אריה לוין לעסוק בערבית הושפעה מאוד מהמורים שהיו לו בבית הספר התיכון בתל אביב. אלה היו דוב הירון ואברהם לוי, והם השפיעו עליו מאוד, והוא בא לאוניברסיטה העברית ולמד את החל ללמוד, כמו שאמרתי, ב-1957, את המקצוע הזה. המורה העיקרי שלו היה פרופסור חיים בלנק, שכבר לא איתנו הרבה זמן, וכך נולד חוקר מוביל של תולדות הלשון הערבית והדיאלקטים הערביים.
האם כאב לו? האם הוא בכה את העובדה? אמרת קודם שאנחנו אמורים לדעת את התרבות בה אנחנו חיים. האם כאב לו שאנחנו לא באמת יודעים, לא באמת מכירים?
תראה, זה די רע, זה כואב גם לי, וזה בוודאי כאב גם לו, והוא תרם גם בתחום הזה. במשך שנים רבות הוא עמד בראש הוועדה להוראת הערבית בבתי הספר התיכוניים העבריים. והוא תרם שם גם כן הרבה מאוד לעיצוב דרכי ההוראה, לעיצוב התכנים. אינני בטוח שמה שהוא עשה לפני שנים רבות עדיין תקף, אבל הוא בוודאי עשה מה שהיה אפשר כדי לעצב את התוכניות וכדי גם כדי להתנגד לניסיונות שונים של רידוד ההוראה בתחום הזה.
צריך לומר למאזינות ומאזינים, גם אתה פרופסור פרידמן, גם אתה חתן פרס ישראל 2016 בתחום חקר המזרח הקרוב. אני רוצה שתאמר לי למה זה חשוב, למה זה חשוב שגם אנחנו נהיה חלק מהמרחב.
אני, תראה, מה זאת אומרת, אנחנו חלק מן המרחב, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים.
אבל אנחנו כאילו משחקים את המשחק של ללכת עם ולהרגיש בלי.
תראה, מה אני אגיד לך? אני רוצה לומר לך שמאז ייסוד האוניברסיטה העברית, מה שהיה נקרא אז מדעי המזרח, היה די במרכז העשייה. כשהאוניברסיטה העברית נוסדה, אז בראשית הדרך היו בה שלוש מחלקות, מדעי היהדות, כימיה ומדעי המזרח. כלומר, המייסדים של האוניברסיטה העברית היו בטוחים בכך שאנחנו צריכים לשים את חקר הערבית והאסלאם במרכז העשייה האקדמית. הם אפילו חשבו שהדבר יעזור לנו בניהול הסכסוך או בפתרון הסכסוך. אני עסקתי בזה קצת כי אני חי הרבה זמן ונעמתי לא פעם באירועי יובל של המכון שבו הייתי. הייתה תחושה בשנות ה-20 וה-30 שעצם העיסוק שלנו בערבית ובאסלאם בצורה כלשהי תעזור לנו ביחסים עם השכנים. עכשיו זה לא קרה.
זה לא צלח.
זה לא צלח, אבל התחושה הייתה כאן תמיד.
אתה יודע לומר למה זה לא צלח? במה השתננו כל כך?
תראה, זה לא שאנחנו השתננו. כשיש סכסוך פוליטי, אז לאנשי אקדמיה כנראה אין השפעה מכרעת על מה שקורה בו. מה שמשפיע זה דברים אחרים, עוצמה צבאית, משאלות לב של הצד השני. לאנשי אקדמיה, אני מניח שאם הסכסוך יבוא לפתרונו, אנחנו, הידיעה של הדברים שאנחנו עוסקים בהם תהיה בעלת משמעות.
זה, אבל זה גם חלק מבכלל הידרדרות מדעי הרוח, נכון?
כן, בוודאי, בוודאי. זה מלחמה עולמית להצלת מדעי הרוח. אני חתום על כתבי עת בארצות הברית שעוסקים בדברים האלה. זה לא צרה שלנו בלבד. זה צרה כללית, כי הדור הצעיר, יש לו הדור הצעיר המוכשר מאוד, יש לו הרבה אפשרויות אחרות, והוא משתמש בהם.
דיברתם ביניכם בערבית?
לא, בדרך כלל דיברנו בעברית, אבל דיברנו על ערבית.
על ערבית. אולי מילה לסיום, לזכרו, תיקח אותנו לרגע פרטי אחד שלכם?
תראה, היו לנו הרבה רגעים פרטיים. אני רק יכול לומר שאריה לוין היה איש נקי כפיים שתמיד שקל רק את הטובה של העניין שבו הוא עסק. אני ראיתי אותו בפעולתו גם בוועדה להוראת הערבית שבה הייתי חבר הרבה שנים, וראיתי אותו בהרבה מקרים של עשייה אקדמית, איך הוא היה באמת אדם שאף פעם לא לקח בחשבון את טובתו האישית אלא את טובת העניין בלבד. אז היה לי ממש אח, מה אני אגיד לך, צר לי מאוד שהוא הלך בפתאומיות כזאת.
אני שומע ממש את העצב בקולך, פרופסור פרידמן.
זה נכון. כן.
אנחנו משתתפים ממש בצערך לזכרו של הפרופסור אריה לוין, הפרופסור יוחנן פרידמן. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה שהזמנת אותי. שלום, שלום.